כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. איראן מודיעה על הפרה נוספת של הסכם הגרעין, מהיום תתחיל להשאיר אורניום על רמה של 3.67% עשיריות לרמה של 5%.
من مقدمتا عرض بکنم همونطوری که جناب آقای ربیعی هم فرمودن ما امروز در موعد 60 روز
בכל 60 יום מתבצע צעד נוסף בהפרת ההסכם, מבטיח עבאס ערקצ'י סגן שר החוץ. איראן משאירה את הדלת פתוחה למסע ומתן, אבל לא תשב עם האמריקנים עד שיסירו את כל הסנקציות נגדה. ראש הממשלה נתניהו מגנה.
זה צעד מאוד מאוד מסוכן. ואני קורא לידידיי, ראשי צרפת, בריטניה, גרמניה, אתם חתמתם על ההסכם הזה, ואמרתם שברגע שהם יעשו את הצעד הזה, יהיו סנקציות חריפות שינקטו. זו הייתה ההחלטה של מועצת הביטחון. איפה אתם?
בחירות כלליות ביוון, הסקרים חוזים הפסד לראש הממשלה אלכסיס ציפרס לטובת מפלגת הימין המרכזית של הדמוקרטים החדשים. ציפרס מבקש מהציבור לא להעביר את ההגה למי שכבר נהגו את המדינה אל מעבר לצוק.
תודה רבה, תודה רבה על הזאת הסינכרוניסטיקה סימרינית סיכדרוסי. תודה רבה, תודה רבה.
לא נשים מבטחנו במי שהרסו את חלומותינו וכבודנו. עוד יום ראשון לא שקט בהונג קונג. מאות אלפים יוצאים למרכז העיר למחות נגד ידה הקשה של סין וניסיונה לפגוע בדמוקרטיה. הכל תוהים מתי תחליט הממשלה בבייג'ינג להציב גבולות למפגינים. אדמת קליפורניה רועדת, שתי רעידות אדמה חזקות ביממה האחרונה, החזקה שבהן 7.1.
האדמה רעדה, אני חוויתי בחיי 2, 3, 4 רעידות אדמה בארץ, זאת הייתה החזקה מכולם. הכל זז, הכל זז, השולחנות זזו, הכיסאות זזו, הרגשנו מין תחושה של חולשה ורפיון נוראי.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar.
הלך לעולמו ז'ואאו ז'ילברטו, ממציא הבוסה נובה, והוא בן 88. הסגנון שיצר בברזיל בתחילת שנות ה-60 ושילב סמבה וג'אז, זכה להצלחה עולמית והשפיע על דורות של מוסיקאים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תלובד, בביצוע הטכני דרור רוטשטיין. כבר מתחילים. שלום לאלי יולזרי, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
אני כרגע נמצא בלאס וגאס, הגעתי לכאן מכיוון סוקויה. הדרך הייתה מדהימה, מסוקויה הגענו לעיירה שנקראת בייקרספילד. באזור הזה ישנם המון שדות נפט של קליפורניה. ראינו חרגולים בלי סוף. כשהיינו בבייקרספילד, ישבנו לארוחת ערב, האדמה רעדה, אני חוויתי בחיי 2, 3, 4 רעידות אדמה בארץ, זאת הייתה החזקה מכולם. הכל זז, הכל זז, השולחנות זזו, הכיסאות זזו, הרגשנו, לי באופן אישי, אתה יודע, זו תחושה מאוד סובייקטיבית, מין תחושה של חולשה ורפיון נוראי, ואני מכיר את זה, ואמרתי לזוגתי מיכל, שכאן עלתה רעידת אדמה, היא לא קלטה את זה ברגע הראשון, והיא מיד רצה החוצה, אבל אמריקאים, כלום. ואחר כך כשדיברתי עם אנשים, אז מסתבר שפה באזור יש המון רעידות אדמה. המון המון המון. בשנה האחרונה דיברו על 1,000 רעידות אדמה, אבל הן בעוצמות הרבה יותר נמוכות. העוצמה הזאת, 7.1, הייתה החזקה ביותר ב-20 השנים האחרונות.
די מבהיל כשדבר כזה תופס אותך באמצע טיול, לא?
נורא מבהיל. האמריקאים מסתכלים אחד על השני, מהנהנים בראש, כאילו כלום.
זה שינה איכשהו את מסלול הטיול שלכם, לחוות את הדבר הזה כל כך קרוב למוקד הרעש?
ממש לא שינה. האמת היא שפחדנו, כי כשיצאנו מהעיירה ובאנו לכיוון וגאס בדרך, שמענו שגם בווגאס הרגישו את הרעידה. אז פחדנו שמשהו קורה בדרכים, דרכים השתבשו, אולי סדקים, אולי סלעים, אולי עצים, אולי מפולות, אבל כלום, 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 הדרך הייתה חופשית, כאילו לא קרה דבר מעולם. למרות שבאיזשהו מקום קראתי שהיו נזקים בווגאס, אבל לא באזור של הסטריפ. אני נמצא, הגעתי לפנת בצהריים לכאן לסטריפ בווגאס, והכל מתנהל כאילו כלום.
טוב, צריך להגיד שזה אזור מאוד דליל אוכלוסין, נכון? אתם נסעתם שם במדבריות, הכל מאוד מדברי וישובים מאוד מאוד קטנים, נכון?
נכון, 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 נכון. מאות, נוסעים מאות קילומטרים ולא רואים שום ישוב, פה איזה תחנת דלק ופה איזה אזור שאפשר ככה להתרענן בנהיגה, אבל לא מעבר לזה.
תגיד, התקשרו מהבית, הילדים, חברים, מודאגים?
בוודאי. תראה, העליתי לפייסבוק את הסרטון, אז כולם נכנסו לפאניקה וללחץ. אבל הם הבינו מן הסתם, התקשרו כי דאגו ורצו לראות מה קורה ולשמע מה קורה, אבל הבינו שברגע שהעליתי סרטון לפייסבוק, אחרי האירוע, אז הכל שקט.
מה התוכניות להמשך הטיול?
אנחנו פה הגענו לווגאס לשלושה ימים, הולכים לראות איזושהי הופעה פה באחד המלונות, ואחר כך הזמנו סיור במסוק, לכיוון הגרנד קניון, למה שקוראים סקייווק.
טוב, יהיה מעניין לראות את זה אם תהיה שם רעידת אדמה, להסתכל על זה מהשמיים.
אוי ובוי, ערב, עד כאן, בוא לא נדבר על זה יותר.
טוב, שיהיה לכם המשך מסע מעניין ומהנה, וגם בחזרה לכאן לישראל. תודה רבה ששוחחת איתנו משם.
תודה, תודה לכם, אין בעיה, ותשמרו גם על עצמכם.
משתדל, תודה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
בקליפורניה, צריך להגיד, לילה שקט יחסית אחרי שתי רעידות אדמה גדולות שפקדו את דרום המדינה בימים האחרונים. האם כבר אפשר לומר שהגל הזה מאחורינו, או שאי אפשר לחזות דברים כאלה באמת?
אי אפשר לחזות עד הסוף, אבל המרכזים הססמולוגיים בקליפורניה בודקים את זה מאוד מקרוב, בסופו של דבר זה האזור המועד לרעידות אדמה, והערכה שלהם היא שאנחנו עדיין נמצאים בתוך הטווח שבו ייתכנו רעידות נוספות, רעידות משנה, ולכן יש עדיין צורך בזהירות. הערכה הייתה שהיה סיכוי של כ-50% בערך אתמול לעוד רעשים חלשים קצת יותר. הסיכוי הזה הולך ונחלש ככל שאנחנו מתקדמים בימים, אבל אנחנו עדיין בטווח שבהחלט יהיו עוד תזוזות, וייתכן שזה יורגש גם על הקרקע. בסופו של דבר, וגם הרשויות מציינות את זה, הרעידת האדמה הזאת עברה די בזול מבחינת קליפורניה, נכון, נזק לרכוש, נזק משמעותי בכמה מקומות, אבל בסופו של דבר רעידה של 7.1 שהסתיימה בלי נפגעים בנפש ובלי פצועים בצורה משמעותית, זה בהחלט מזל גדול.
טוב, אולי באמת בזכות העובדה שמוקד הרעש באזור מאוד לא מאוכלס, ואלה בהחלט חדשות מעודדות. בואו נלך לסיפור אחר, ארצות הברית ובריטניה שעומדות כך נראה בפני משבר דיפלומטי חדש. הפעם הסיבה נעוצה בשגריר הממלכה בוושינגטון. מברקים סודיים שהוא כתב תיארו את הנשיא טראמפ באור לא מחמיא וטענו כי איננו כשיר לשמש בתפקידו. עכשיו המברקים הללו דלפו לתקשורת והבריטים נבוכים, איך אפשר שלא? מה כותב שם השגריר הבריטי?
כן, השגריר הבריטי קים דרוט שבעצם מגלה הרבה מאוד פתיחות בהתכתבות שלו עם שולחיו בלונדון, כאשר הוא מדבר על נשיא המדינה שהוא מואמן אליה, הוא משתמש בביטויים בהחלט שלא נועדו לשמיעה מחוץ לדיון הזה. הוא קורא לנשיא טראמפ אדם שסובל מחוסר ביטחון עצמי, חוסר יכולת וחוסר כישרון לשמש בתפקיד שלו. הוא מעלה את האפשרות שדונלד טראמפ יסיים את הקריירה הפוליטית שלו במבוכה רבה מתישהו במהלך השירות שלו, ואת המתרחש בתוך הבית הלבן הוא מתאר כקרבות סכינים. עכשיו, התיאורים האלה הם לא דברים שלא נאמרו או נכתבו על טראמפ ועל הבית הלבן שלו בתקשורת האמריקנית ועל ידי מבקרי הנשיא, אבל לא מקובל כמובן שדיפלומט מתבטא בצורה כזאת. הוא כמובן לא התכוון שהדברים יצאו, אבל זה דלף לדיילי מייל, ומשרד החוץ הבריטי אישר את נכונות הפרטים שפורסמו שם, ולכן יש כאן מבוכה. לא שמענו עדיין תגובה מהבית הלבן, אבל אפשר להניח שהם גם את זה הם לא יאהבו. גם כך היחסים בסופו של דבר מתוחים יותר בין טראמפ לציבור הבריטי שיוצא בהמוניו להפגין ברחובות כל פעם שהוא בא לבקר, ופחות לגבי הממשלה, אבל זה בהחלט לא יעזור.
מכאן לסיפור הדרמטי שמעסיק אותנו, המשבר בין איראן לארצות הברית והמערב שהופך עכשיו מוחשי יותר, לאחר שטהרן הודיעה שהיא מתחילה להשאיר אורניום לרמה גבוהה יותר, שוב חורגת מהגבולות שנקבעו בהסכם הגרעין, והיא מאיימת להמשיך בהפרות גם בעתיד. האם אנחנו צפויים לאיזושהי תגובה אמריקנית על המהלך הזה?
אנחנו ודאי צפויים. צריך לזכור שארצות הברית נמצאת כאן בעמדה קצת שונה מאשר המדינות האחרות, כי ארצות הברית אינה שותפה להסכם הגרעין, ולכן מצד אחד קודם כל ברמה הערכית יותר קשה לארצות הברית לשפוט את החריגות של איראן, כאשר היא עצמה בחרה שלא, היא הראשונה שבחרה לפרוש מהסכם הגרעין, ושנית בגלל המנגנונים שעומדים לרשותה, ראינו שארצות הברית ביקשה שבוע כינוס של מועצת המנהלים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, זה כל מה שארצות הברית יכולה לעשות, וזה לא צעד מחייב מבחינת האיראנים. את הצעד המשמעותי של פתיחה בהליך הפרה נגד האיראנים בגלל שהם חרגו מתנאי הסכם, את זה ארצות הברית לא יכולה לעשות, רק האירופים יכולים, והם אגב לא מתכוונים לעשות את זה כרגע, אבל בהחלט זה עוזר ומחזק את הטיעון של הנשיא טראמפ, לפיו הסכם הגרעין כבר לא רלוונטי, מה שהיה אולי היה, ההסכם הזה לדעת האמריקנים אינו משמעותי יותר, ארצות הברית החזירה את הסנקציות, איראן כבר נכנסה להפרה השנייה שלה, קודם בפעם הראשונה בחמות האורניום המואשר לרמה נמוכה, בפעם השנייה כעת לגבי אחוז ההשרה של האורניום, כך שהאמריקנים יכולים בהחלט לבוא ולומר לעולם, תראו, הסכם הגרעין הופר, אנחנו עומדים בפני סיטואציה חדשה שבה צריך הסכם חדש, והדיון הזה מבחינת וושינגטון מתקיים לא בינה לבין טהרן, אלא בינה לבין האירופים. ארצות הברית רוצה הייתה להשתמש בהזדמנות שנקראתה, או בסיטואציה הזאת, כדי להבהיר לאירופים, כל הדיון שאתם מקיימים עם איראן עכשיו, על מנגנון עוקף סנקציות, על אפשרויות להציל את הסכם הגרעין, הדיון הזה צריך להיפסק, אנחנו צריכים לעבור מעכשיו למציאות אחרת, שבה אנחנו מגבירים את הלחץ על איראן, כדי לפתוח במסע ומתן לאיזשהו הסכם אחר, שלכאורה יהיה שונה מההסכם הקיים.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור יוסי מנשרוף.
שלום וברוכה.
חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, ובמרכז עזרי לחקר איראן באוניברסיטת חיפה. בוא נשמע אולי תחילת הדברים שאומר היום אבאס ערקצ'י, סגן שר החוץ האיראני, במסיבת עיתונאים, והוא מודיע על החרפת הצעדים של איראן, למעשה החרפת מגמת הפירוק של הסכם הגרעין.
علت این که ما امروز گام دوم کاهش تعهدات خودمون رو شروع میکنیم به این دلیل هست که اروپا و بقیه اعضای مشارکت کننده در برجام نتونستن خواسته ما از برجام رو برآورده بکنن و به خصوص در حوزه فروش نفت و بازگشت درآمدهای نفتی اقدام قابل توجهی نتونستن صورت بگیرن.
כן, והוא מדבר על הניסיון בכל זאת להגיע לאיזה סוג של סדר עם אירופה, מדבר גם על העובדה שאיראן לא תשתף פעולה עם ארצות הברית ולא תשתף אותה בשיחות הרב צדדיות שהיא מקיימת עם אירופה ועם צרפת. מה הקו שעכשיו איראן נוקטת בו? מה המטרה?
בעצם המטרה האסטרטגית של איראן היא ללחוץ על אירופה כדי לכפות עליה את התנאים האיראנים להישארות במה שנשאר מהעסקה בין איראן ל-5 פלוס 1 לאחר הפרישה האמריקאית. האיראנים מצפים שהאירופאים יגבירו את ההכנסות האיראניות באופן משמעותי. המנגנון שדווח שהוקם בין אירופה לאיראן אינו מספק את האיראן, הם צריכים את הכסף, אבל למרבה הפרדוקס, המשטר רוצה את הכסף לא בשביל להעניק אותו לאזרחים לשיפור חיי המחיה, אלא בדיוק כדי לסכל את המדינות האירופאית ברחבי המזרח התיכון. אם ניקח את הזירה הפלסטינית, איראן עוזרת לחמאס ולג'יהאד איסלאמי במאובך ובמנוגד למדינות האירופאית שרוצה שתי מדינות לשני עמים. כלומר, איראן דורשת את הכסף, אבל כדי ליישם אותו במעשים שמנוגדים למדינות האירופאית במזרח התיכון, זה מנוגד גם למדינות של אירופה בעיראק, האירופאים רוצים יציבות, ואילו איראנים עושים בעיראק, כפי שראינו כבר במהלך השבועות האחרונים, כמה וכמה פיגועי טרור נגד יעדים אמריקאים, ונגד תשתיות נפט זרות. כלומר, האירופאים פה רוצים אותם במבוכה, כיוון שהם לא יכולים לעזוב את השוק האמריקאי, זה לא ייתכן מבחינת הקנה מידה של מה שיש לאיראן להציע, וגם המעשים שאיראן תעשה בשטח, לא משרתים את המדיניות האירופאית באזור, ועדיין אירופה רוצה מאוד להישאר בעסקת הגרעין, אז האירופאים כאן מוצאים את עצמם באמת בין הפטיש לסדן מבחינת האפשרות שיש להם, וגם המחליף של פדריקה מוגריני, כפי שנראה, הוא לא יוצא מתחום המדיניות האירופאית המוכרת של ניסיון להישאר בעסקת הגרעין בכל מחיר. האיראנים רואים את זה, מתעודדים גם מהעובדה של טראמפ לא הגיב להפלה של המלט, והם עכשיו עושים עוד איזשהו מנוף של לחץ מול החזית המערבית, גם שהיא מפוררת, אבל ניסיון לגרוף מקסימום רווחים תחת התנאים הנוכחיים, שבהם יש בארצות הברית ויכוח גדול לגבי כן או לא למהלך צבאי מוגבל נגד האיראנים.
אז בוא נדבר באמת על המדרגות האלה, שיעור של ההשארה מעבר ל-3% ו-67 עשיריות, זה היה היעד הקודם שאותו האיראנים כבר בשבוע שעבר הודיעו שהם חוצים. עכשיו מדברים, אמנם האיראנים לא אומרים בצורה מפורשת, אבל ככל הנראה על 5%. מה אפשר לעשות עם ההשערה בשיעור של 5%?
זהו, שצריך להיזהר בהגדרות האלו, כיוון שהרקשי אמר שאיראן נשארת עם אותו מספר של צנטריפוגות. היא לא תשתמש במספר רב יותר, וגם לא תחליף את הצנטריפוגות לדגם מתקדם יותר. כלומר, דרך של 5% זה עדיין לא נותן לאיראן זינוק לעבר פצצה, אבל בעוד 60 יום שנשמע על עוד צעדי דרדור מצד איראן, ייתכן כבר שאנחנו נגיע ל-20% ויותר, שזה כבר באמת משקף הגעה לרמה צבאית, שתשרת את איראן במסגרת המוטיבציה שלה להשיג יכולת גרעינית.
20% זה מספיק בשביל להרכיב פצצה?
כן, כן, בהיקף גדול כן. וזה בדיוק הקו שבו ישראל רצה להציב בשנים קודמות מול האמריקאים במשא ומתן קודם מול איראן. 20% בכף גדול, מספר רב של סנטריפוגות כבר יכול לשמש את איראן. האיראנים גם דיברו על יותר מ-20%, ולכן אתה רואה פה היום את העמימות שבה ישתמש הרקשי, שהוא לא אמר לכמה איראן תגביר, לאיזה דרג של ההשערה, אבל הכוונה איראנית היא לדרדר את המצב בשלבים, כאשר אנחנו נדע שהם באמת חותרים לשבור את הסכם הגרעין, אם אכן הם יגיעו ל-20% ומעלה, רק צריך לזהר ולראות, האיראנים לא טוענים שהם רוצים פצצה, הם טוענים שהם רוצים את רמת ההשערה הזאת בשביל מנועים של צוללות גרעיניות, ובשביל תוכנית גרעינית אזרחית.
דוקטור יוסי מנשרוף, חוקר איראן, תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
אנחנו מכאן לאיטליה, למרות התנגדות הפוליטיקאים האיטלקים ובראשם שר הפנים מתאו סלוויני, ספינות מהגרים ממשיכות להיכנס לתחומיה של המדינה. עם זאת, מאבקם של הפוליטיקאים במהגרים מעלה את הפופולריות שלהם, וזה כמובן מדרבן אותם עוד יותר להמשיך להילחם בכניסתם לאיטליה. מרומא מדווח כתבנו יוסי בר.
מדינות אירופה ממשיכות להביט חסרות אונים מול טרגדיית המהגרים. מאות מאגרים שנמלטים יום יום מלוב לאיטליה זוכים בהבנה ובסולידריות, אבל בהתנגדות להעניק להם מקלט. חלקם טובעים בים, אחרים מופצצים במחנות המעצר בלוב, ואילו איטליה שסגרה את נמליה אוסרת את כניסתם. שר הפנים מתאו סלוויני נאבק בספינות ההומניטריות המביאות מאגרים, אך אינו מסוגל לעצור את גלי המאגרים שנכנסים לשטחה. לפני שבוע הוא ניסה לעצור את קרול הרקטה, כברניתה של ספינה הומניטרית גרמנית, אך בית המשפט שחרר אותה בטענה כי היא עברה על החוק מטעמים הומניטריים כדי להציל חיי מאגרים. הלילה פרצה ספינה נוספת את המחסום האיטלקי באותה טענה.
Siamo costretti da una condizione di emergenza igienico-sanitaria a cercare la prova.
אנו מודעים לחוק, אבל אין לנו ברירה. המים והאוכל אזלו, ואנו מסכנים חיי עשרות מאגרים, אמר הקברנית וחדר לנמל למפדוזה. סלוויני זועם, הוא פנה אל מדינות אירופה לקבל סיוע, אבל נענה בהבנה ובשלילה. מנהיגי אירופה אינם יודעים וגם לא רוצים לטפל במאגרים שכניסתם פוגעת בפופולריות שלהם. האפיפיור פרנציסקוס קורא לסייע למאגרים האומללים, אך מתברר שגם הפופולריות שלו בירידה. כאן יוסי בר, רומא.
סכסוך פנימי סביב אחד מבתי הכנסת העתיקים בפולין מסעיר בימים האחרונים את הקהילה היהודית וגם הביא בשבוע האחרון לתשאול הרב הראשי של פולין על ידי המשטרה המקומית. במחזה מעט הזוי נאלץ הרב לטפס על סולם ולחדור אל בית הכנסת שננעל על ידי נשיא הקהילה היהודית. כתבנו בפולין ניסן צור, שלום ניסן.
שלום אירן.
מה קרה שם?
טוב, המושג שכולנו מכירים של מלחמות היהודים תופס תאוצה דווקא במקום עם אחת, עם ההיסטוריה למעשה הטרגית ביותר של היהודים. בקרקוב בפולין, הסיפור נוסף סביב בית הכנסת אייזיק, בית הכנסת, אחד מבתי הכנסת העתיקים בעולם למעשה משנת 1644. בית הכנסת הזה שייך לקהילה היהודית, ומאז שנת 2008, הקהילה היהודית הזכירה את בית הכנסת לחבד, לקהילת חבד שפועלת בעיר, שתפעיל שם את בית חבד. הזכירו את בית הכנסת לקהילת חבד תמורת סכום סמלי של 4,000 זלוטי בחודש. ההסכם היה אמור להתחדש אוטומטית בסוף שנת 2018, לאחר 10 שנים, אלא שאז הודיעו ראשי הקהילה היהודית לחבד שהם לא מוכנים להמשיך את הסכם הסחירות. לטענתם, קהילת חבד פגעה או גרמה נזקים לבית הכנסת, חלונות שבורים ותשתית שנפגעה, וכמובן גם לא שילמו את החשבונות. מנגד, קהילת חבד טוענת שהכל נשמר, כל בית הכנסת נשמר כפי שהוא היה, החשבונות שולמו בזמן, ובשבוע שעבר, ביום שני האחרון, הגיעו ראשי קהילת חבד אל בית הכנסת ביום שני בבוקר להתפלל, ומצאו את בית הכנסת נעול עם שערים על שרשראות, ובחצר בית הכנסת הוצבו שומרים חמושים עם כיסוי פנים שפשוט מנעו מהם להיכנס, מנעו מאנשי חבד להיכנס אל בית הכנסת שבו הם מתפללים מאז 2008. הסכסוך הזה עורר הרבה מאוד כותרות ושערה כמובן בקהילה היהודית בפולין, גם בקהילות אחרות ברחבי העולם, ובסוף השבוע הגיע הרב הראשי של פולין, מיכאל שודריך, לקרקוב, ובמחזה קצת סוריאליסטי, אפשר לומר, טיפס יחד עם ראש בניין הקהילה היהודית, יונתן אורנשטיין, שניהם פשוט הציבו סולם וטיפסו, ניסו לטפס אל תוך בית הכנסת מעבר לגדר, כאשר השומרים שבמקום כמובן מנסים להרחיק אותם. למקום הגיעו ניידות משטרה, השוטרים תשאלו את הרב הראשי, לקחו ממנו פרטים, אבל כמובן שחררו אותו לאחר מכן, לא עצרו אותו. וכרגע עדיין הקהילות היהודיות קצת מתעמתות אחד עם השני, מה יעלה בגורל בית הכנסת, האם קהילת חבד תצליח להישאר שם ולהמשיך להפעיל את בית חבד, או שבית הכנסת הזה יוחרם על ידי הקהילה היהודית ויוחזר לידי הקהילה.
מלחמות היהודים של פולין, ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה רבה.
תודה לך,
אירן. אירופה מתקשה וגם לא ממש מתאמצת להילחם בהסתה האנטישמית והאיסלאמית הקיצונית באינטרנט, למרות החקיקה בנושא. השבוע בצרפת, אפליקציית האירופטווה, שקוראת לרצוח יהודים וישראלים ולא להכיר בחוקי המדינות, שוברת שיאי גלישה וצפייה באירופה. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
בפרלמנט הצרפתי הסתיים הדיון על חקיקה חלוצית שאמורה לכפות על מפעילי אתרי האינטרנט להסיר כל הסתה על רקע גזעני או אנטישמי בכפוף לעונשים כבדים. ההצבעה על אישורה תיארך ביום שלישי, אבל בקהילה היהודית ובקרב הלוחמים באנטישמיות לא תולים עוד הרבה תקוות באספה הלאומית, שאיננה כוללת בין העבירות את החשת השואה, ולא ימצד הגדרת העבודה של האנטישמיות של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה, שמגדירה כאנטישמיות גם אנטיציונות. דוגמה לחוסר מעש מצד ממשלות אירופה הובא ממסיבת עיתונאים שכינסו בסוף השבוע בסנאט הצרפתי. הסנאטורית נטלי גולה, יושב ראש הוועדה לחקירת הרשתות הג'יהדיסטיות, ציר הפרלמנט הבריטי מצפון אירלנד איין פייזלי וראשי ארגון מוסלמים נגד האנטישמיות בבריטניה. הם הציגו את המערכה שמנהלים עד כה בהצלחה חלקית בלבד נגד האפליקציה אירו פתווה שמופצת מדבלין בירת אירלנד ושנמצאת גם היום ברשימת 100 האפליקציות הנצפות באירופה. האפליקציה מתבססת על משנתו של המטיף, איש האחים המוסלמים, יוסוף אל-קרדאווי, שהצדיק בין היתר את השואה כעונש אלוהי ליהודים שיש להמשיך בו, ואת פיגועי ההתאבדות נגד ישראל והמדינות שהשתתפו בקואליציה נגד ארגון המדינה האסלאמית, והורה כי השריה המוסלמית קודמת לחוקי מדינות אירופה. חברת גוגל הסכימה להסיר את האפליקציה לאחר פניות אליה, אבל אפל ממשיכה להפיץ אותה באמצעות האפ סטור. על פי ועדות החקירה, הבנק של קטר, שמערכת כיום את אל-קרדאווי, וכנראה גם טורקיה, מממנים את פעילות אירופתווה. איין פייזלי שולח אצבע מאשימה גם לממשלת אירלנד.
It does, which is very worrying that they're able to use Dublin as a launching pad. And the Dublin government wants to talk about everything else.
דבלין היא כאן השיגור וממשלת אירלנד מוכנה לדבר על ברקסיט ועל כל דבר, אבל לא על זה. גם נטלי גולה אינה תולה תקוות בחקיקה הצרפתית ואומרת כי הייתה לשלטונות הזדמנות לנקוט צעדים נגד האירופתווה, אך דבר לא נעשה עד כה.
Dans la pratique, la gestion du numérique, c'est extrêmement compliqué dans les sanctions.
חקיקה כללית נגד אתרים היא כמו לחוקק נגד הרוח, היום סוגרים ומחר הוא נפתח מחדש. ובינתיים נגזר סוף סוף בפריז מאסר בפועל על הקומיקאי האנטישמי ומכחיש השואה דיאדונה, אלא שמאסר שקרוב לוודאי יומר בעבודות שירות אחרי ערעור, הוטל עליו בגלל הונאת שלטונות המס בעלמת רווחים של מיליון אירו, ולא בגלל פעילותו האנטישמית. כאן גדעון קוץ, מפריז.
השעה הבינלאומית, חדשות לא טובות לאזרח המצרי שהתבשר בסוף השבוע על עוד העלאת מחירים של מוצרי הדלק והגז. איך הסיפור הזה מתקבל אצל האזרח המצרי הפשוט? שלום לכתבנו לענייני ערבים סולימן מסוודה.
שלום אירן, אז באמת חדשות לא טובות
לאזרחים. כן, מדינה צריך להגיד עתירת אנרגיה, למה עליות המחירים הללו?
טוב, אנחנו, אז נתחיל מהסוף, כי באמת העלאת המחירים הזאת הגיעה בגלל איזושהי תוכנית לייעול הכלכלה המצרית, תוכנית של 5 שנים בין מצרים לבין קרן המטבע הבינלאומית, והסיפור הזה באמת מעורר הרבה תגובות בשכנה המצרית, מכיוון שמדובר במוצרים בסיסיים ביותר עבור אזרחי מצרים, במיוחד גז הבישול, שמשמש אותם באופן יומיומי. ואם כבר מדברים על תגובות ברחוב המצרי, אז בוא נשמע נהג טוק-טוק בקהיר שמספר שהוא פשוט הפסיק לעבוד בגלל העלאת המחירים. בוא נשמע.
انا نفسي انا سواق توك-توك يعني المفروض انا والله ركنت التوك-توك في البيت وما رضيتش اطلع بيه بسبب غلو البنزين.
החניתי את הטוקטוק שלי בבית, אומר הנהג, ואני מסרב לעבוד כי המחירים עלו, אבל האגרה של הנוסעים אירן נשארה אותו דבר. פשוט לא משתלם לו לעבוד יותר. אז אנחנו באמת שומעים את האזרחים שמביעים את מורת רוחם מההחלטה הזאת, אבל צריך להזכיר מה שהתחלנו את האייטם הזה, שזה חלק מתוכנית מסודרת של הממשלה המצרית וקרן המטבע הבינלאומית. זה לא שהנשיא סיסי החליט לקום בבוקר ולהפסיק את הסובסידיות הכל כך חשובות לאזרחים, אבל באמת מדובר בתוכנית בת 5 שנים שנועדה לייצב את הכלכלה המצרית, וזה לא מוצא חן בעיני האזרחים המצרים, שממילא לא מרוויחים הרבה כסף.
זהו, וצריך להגיד שהמצב הפוליטי במצרים הוא תמיד עדין, תמיד רגיש, ואפשר בהקשר הזה כמובן להזכיר את עלייתו של הסיסי לשלטון, ואת המחאה החברתית, את האביב הערבי. האם הסיסי לא חושש שזה אולי עורר תסיסה, שקצת תוציא את ההמונים לרחובות שוב?
אז תראה, אני רוצה להביא לך דוגמה דווקא מהשכנה של מצרים, וזה סודן. ושם, בסופו של דבר, היו הפגנות שנמשכו הרבה חודשים, עד שבסופו של דבר הודח השליט עומר אל-באשיר. ולמה התחילו כל ההפגנות הזה, איראן, תנחש? בגלל העלאת מחירים, כן, בדיוק, בגלל מצוקה כלכלית, בגלל העלאת מחירים. כל הדבר הזה הוביל בסופו של דבר לאותם אזרחים סודנים לצאת לרחובות, וזה עשה את מה שעשה בסודן, ופשוט הדיחו שליט ששלט שם יותר מ-30 שנה. אז אני לא יודע כמה באמת המהלך הזה הולך להפחיד את סיסי, כי מדובר איראן בהעלאה, זאת לא העלאה הראשונה, שוב, אנחנו מדברים על תוכנית ארוכה, והאמת שהתגובות של הרחוב המצרי ששמעתי מהתקשורת הערבית היו אלה שאמרו, אנחנו באמת נמצאים במצוקה, ואנחנו לא מסוגלים אפילו להביא אוכל, לשים אוכל על השולחן בשביל הילדים שלנו. אבל היו אחרים גם שאמרו, טוב, תקשיבו, אולי שווה לנו לסבול כמה שנים כדי שהכלכלה שלנו תתייצב, ולאחר מכן נראה את הפירות של התוכנית הזאת. האמת, אי אפשר לדעת, זה המזרח התיכון.
אכן. סולימן מסודה, כתב הדסק הערבי, תודה.
תודה, איראן.
הזכיר סולימן את סודן, ואכן שבועות ארוכים של הפגנות ושל מסע ומתן הגיעו אתמול לקיצם, כך אפשר לפחות לקוות. נציגי הצבא והאופוזיציה שם הגיעו ביום שישי להסכמה על הקמה של מועצה משותפת שתמשול במדינה 3 שנים ו-3 חודשים עד לעריכתן של בחירות חופשיות, דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
אלפים מילאו במהלך סוף השבוע את רחובותיה של חרטום, אבל הפעם התושבים לא יצאו להפגין. הם יצאו לחגוג. ביום חמישי האחרון התכנסו נציגי הצבא והאופוזיציה לשיחות. המפגש הזה נערך לאחר חודש של הפסקה במסע ומתן, לאחר אירועי השלושה ביוני. אז ירו כוחות הביטחון במפגינים והרגו עשרות רבות מהם. מאז נרשם נתק בין האופוזיציה לצבא. המפגינים חזרו על דרישתם שהצבא יעביר לידי האזרחים את מושכות השלטון. הם גם דרשו שהצדק יעשה ויראה, כלומר שאחראים להירג המפגינים יובאו לדין. הצבא מצידו התחפר בעמדותיו. חידוש השיחות ביום חמישי פתח פתח של תקווה. ביום שישי החליט הצבא לבצע מחווה של רצון טוב ושחרר 235 מורדים שהיו במעצר. השמחה בחרטום הייתה עצומה, תחושה של הקלה, שהנה הנה הדברים הולכים להשתנות. ואכן השינוי המיוחל הגיע. עוד באותו הערב הודיעו הצדדים על הסכם לקראת הקמתה של ממשלת מעבר. על פי ההסכם, תמשול בסודן בשלוש השנים הבאות ממשלה טכנוקרטית, שתכלול גם אנשי צבא וגם אזרחים. 5 אנשי צבא ו5 אזרחים. במשך 12 החודשים הראשונים, הצבא יעמוד בראש הממשלה הזאת, ואחר כך יעמדו בראש האזרחים. נציגי אתיופיה והאיחוד האפריקאי טיווחו בין הצדדים, אבל ההישג העצום הזה נרשם על שמם של האזרחים, פעילים ופעילות אשר לא נכנעו ללחצי הצבא והלכו עם האמת שלהם עד הסוף. בליל שבת ובשבת חגגו אזרחי סודן את ההישג הזה. הם מקווים כעת שהצבא יקיים בנאמנות את מה שהוסכם עליו לטובת כולם. כאן רינה בסיסט.
ברחבי העולם חוגגים השנה את שנת ליאונרדו דה וינצ'י, 500 שנה אחרי מותו, נפתחה בימים אלה בפירנצה תערוכה מאוסף ביל גייטס. אז מה לגייטס ולליאונרדו דה וינצ'י, ואיך זה שדווקא בישראל מוצגות ההמצאות המרשימות ביותר של הגאון הרנסנסי? שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם מירי קרמולובסקי.
שלום, שלום, מירן.
אז מה לביל גייטס וליאונרדו דה וינצ'י?
אז אתה יודע, קודם כל, ליאונרדו דה וינצ'י, אם אנחנו נרצה באמת לדבר עליו לעומק, אנחנו צריכים הרבה זמן, כי הוא היה גם צייר, גם נגן לאות הנהדר, גם ממציאן, גם איש שהמציא מכונות מלחמה. אבל צריך לומר שרוב הדברים שאנחנו יודעים באמת על ההמצאות שלו לא בוצעו כנראה על ידו מעולם, אלא נשארו בכתבים שלו במה שנקרא קודקסים. הקודקס הכי מפורסם הוא קודקס אטלנטיקוס, אבל יש קודקס נוסף שנקרא קודקס לסטר, על שם מי שרכש אותו, אנגלי שרכש אותו ראשון, וממנו לפני 25 שנה, בסכום אגב די פעות לאותה תקופה, אני צוחקת כמובן, של 30 מיליון דולר, רכש את זה ביל גייטס. את הקובץ הזה, אגב, ליאונרדו כתב הכל בכתב ראי, ככה שאם אתה רוצה לקרוא את הכתבים שלו, אתה צריך להכין איתך מראה.
איך עושים את זה? עם מראה מן הסתם, נכון?
כי הוא היה גאון, לא, הוא כתב את זה, הוא התרגל לכתוב הפוך, אבל הוא עשה את זה בכוונה בשביל שיהיה יותר קשה לגלות מה הוא כותב שם. וואו. והסיפור הזה מעניין, כי הרכישה הזאת של ביל גייטס אז, כעת, בשנה של לאונרדו, גורמת ממש למריבה עד כדי כך שנשיא צרפת מקרון כן והנשיא האיטלקי החדש נפגשו בשביל לפתור את בעיית לאונרדו. מי יציג השנה את התערוכות עם החומר הכי חשוב? כי ביל גייטס נתן כרגע את החומר המופלא שלו לאופיצי באיטליה, וכמובן שהצרפתים כועסים מאוד, הם בכלל טוענים שהוא שלהם, נזכיר שלאונרדו רק בערוב ימיו, בכלל עובר לגור בהזמנת מלך צרפת, עובר לגור בצרפת, לכן המונליזה שם, תמיד שואלים אותי, מה עושה המונליזה בצרפת? אז זאת הסיבה. בהמשך תהיה תערוכה, אנחנו נדבר עליה באוקטובר בלוב, אבל המריבות לא שכחו מה יהיה על ה... זאת אומרת, איפה תהיינה התערוכות המרכזיות? הדבר המעניין הוא שבארצנו הקטנטונת, במדעטק בחיפה, נפתחה לא מזמן תערוכה של ההמצאות שלו. המהנדסים, ככל מי שעובד שם, בעצם לקח את הסרטוטים ויצר את המכונות, ממליצה לך לבוא עם הילדים, זה פשוט כיף לא נורמלי לגדולים ולקטנים. Mm-hmm. אפשר להפעיל כל מכונה. עכשיו שתבין, אני נדהמתי, כי כמה שלא הכרתי את לאונרדו מעולם האמנות, לא ידעתי שהוא המציא את הג'ק למכונית, יש איזה בטח שם עברי. הוא המציא את המעלית הראשונה שיש שם, ואתם תוכלו, אם תהיה שם, תוכל להפעיל אותה. הוא המציא, אתה יודע, תמיד היינו אומרים, אתה קוגלאגר, כן? זה היה מין ביטוי כזה. עכשיו סוף סוף ראיתי מה זה קוגלאגר, המסב הזה שהוא היה הראשון להמציא אותו, ותבין איזה גאון, איך הוא צייר את זה בגאוניות, שאנשי הטכניון בעצם הצליחו להרכיב ולהקים את זה היום. בוא נשמע את האוצר הראשי והמנהל, דוקטור טל ברמן.
לקחנו את אוסף הקודקסים שלו, מתוך הקודקסים שלו גזרנו את המכשירים. עכשיו אתה רואה את המכשירים האלה שהוא סרטט ותכנן לפני 500 שנה, ואתה משתמש בהם מול מבקרים, וכולם מזהים ומכירים אותה. כולם מזהים איך עובדת גלגלת חד-כיוונית שהם מעלים איזה, או איך עובד פטיש קלונסאות, או איך עובד מיסב, או איך עובד הגיר באופניים, איך עובד ג'ק, אנחנו אומרים בעברית, מתקן הרמה לרכב. כשאתה מסתכל על הסרטוט מלפני 500 שנה, ומסתכל על הג'ק בבגל של האוטו, לא הייתה פה מילה עברית אחת, ואתה מזהה אחד את השני, נראים אותו דבר. ולכן זה נוח לנו מאוד להשתמש בדברים האלה, ולא להשתמש במילה, אפילו אם להשתמש במילה הגסה, תרבות מדעית, ולראות שהתרבות המדעית מחזיקה לאור 500 שנים, ואנחנו לוקחים את זה וממנפים את זה, כדי להסביר איך עובדת היום הטכנולוגיה עם תוכניות מלפני 500 שנה.
אגב, זה מראה ששום דבר אנחנו לא המצאנו, אנחנו רק משכללים את הדברים האלה, וזאת באמת הארוחה שאפילו בחוץ לארץ מדברים עליה. דרך אגב, כשהקימו את המוזיאון הזה, הטכניון, כשהוא הקים בטכניון הישן את המוזיאון, אז היה פרופסור דורי, הוא היה המומחה הגדול, בנו של הרמטכ"ל שלנו, והאיש הזה בעצם יש לו את אחד העותקים הנדירים של הקודקס אטלנטיקוס, וכבר אז בעצם הקימו או התחילו להחליט את המכשירים האלה, אבל לדעתי זאת ההמלצה לקיץ הזה, לחום הזה.
סופן דה וינצ'י.
אם אתם לא נוסעים כמובן לאיטליה ואחר כך ללום.
או לצרפת.
כן.
מירי קרמולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar.
וזהו הזמר והמלחין הברזילאי ז'ואאו ג'ילברטו, שהלך לעולמו בגיל 88. הוא מוכר בעיקר בתור חלוץ בז'אנר הבוסנובה, הסוגה הכל כך קסומה הזאת. והוא הלך לעולמו בביתו שבריו דה ז'נרו בשבת, אחרי סדרה של מחלות. עצוב, פרידה עצובה ממייסד הבוסנובה.
Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, עורך זאב שניידר, מפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים דרור רוטשטיין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר או בכל יישומון הסקטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות, ישירות לנייד, יום מצוין.
כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.